חבר הכנסת אביחי בוארון, שלום וערב טוב.
וברכה, ערב טוב לך ולמאזינים.
קודם כל, עצרת תמיכה בממשלה בתל אביב הערב, קשור לרפורמה המשפטית או שלא, עצרת תמיכה בממשלה, נכון? זה הגדרה נכונה.
לא, זה ודאי נכון, אבל זה ודאי קשור לרפורמה המשפטית ולחיזוק שלנו את אדני הקואליציה ומנהיגי הקואליציה להעביר את הרפורמה המשפטית, לנסות להעביר אותה כמובן בהסכמה ובדרכי שלום ובהידברות.
בתחושה שלך שאם לא תהיה באמת איזושהי כל תמיכה אדירה מהציבור, השטח ילחץ יותר את הנציגים בכנסת להתחיל לקדם את הרפורמה הזו, בתחושה שלך זה לא יקרה?
התחושה שלי היא שאם הקואליציה לא תתחיל להעביר את הרפורמה בצורה כזו או אחרת, יהיה מפח נפש אדיר במחנה הלאומי יהודי, וזאת תהיה בכייה לדורות. המשמעות של זה היא שה...
אתה בוחר ימין ומקבל שמאל.
זה לא שאתה מקבל שמאל, אתה בוחר ימין ואין שום משמעות לבחירה שלך, וזה מסר איום ונורא לך אבי, למאזינים שלנו, לי ולכל בני המחנה הלאומי יהודי, לכל הילדים שלנו. אין פה דמוקרטיה אמיתית, אין פה שלטון העם, העם לא רלוונטי. מי שרלוונטי זה בעלי ההון, מי שרלוונטי זאת האליטה המשפטית אקדמית, מי שרלוונטי זה ישראל הראשונה נקרא לה, ההולכת
ומתמעט. אבל זה בכל מקרה רלוונטי, גם אתה יודע, גם אם הממשלה תתחיל להעביר את הרפורמה המשפטית, בסוף החמישה אחוז שמחזיקים במפתחות המדינה, הם מהצד השמאל של המפה, והם מחזיקים בשלטר, אז תעביר רפורמה או לא, אתה יודע, בסוף זה הסיפור, ולשם הימין לא מצליח להתברג.
אני אגיד לך משהו. אנחנו לא ביום אחד נתקן את מדינת ישראל, ולא ביום אחד נביא גאולה לעולם. אבל כשבא בצורה מובהקת רוב העם, אגב, אני בהמשך למשפט שאמרתי, אנחנו רצינו רפורמה במערכת המשפט, וכמו שאמר לי אחד השרים, אנחנו מגלים שצריך להעביר רפורמה גם בצבא, ורפורמה גם בכלכלה, ורפורמה גם באקדמיה, וצריך להעביר עוד הרבה הרבה רפורמות כדי לאזן את מדינת ישראל. עכשיו, זה לא שאני אומר שכל מדינת ישראל שלי, אבל אני אומר שמדינת ישראל היא גם שלי, והיא גם של הילדים שלי, והיא גם של הציבור החרדי, והיא גם של הציבור שמתגורר ביהודה ושומרון, שמתיישב, מיישב את הארץ, והיא גם של הציבור הדתי-לאומי, והיא גם של הציבור המסורתי. לא ייתכן שהמדינה תהיה רשומה בטאבו על שם ציבור אחד יחיד ומיוחד, הולך ומתמעט. ואתה שואל איך נעשה את זה אם אנחנו לא מחזיקים בהון שאותו חמישה, אותם 5% מחזיקים בו, וילדינו לא פרופסורים באקדמיה. אז המדינה צריכה לחלק את המשאבים שלה ואת זכויות ההובלה שלה בין כלל הציבורים בישראל, ולא יכול להיות, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לתקן, לא יכול להיות שרק ציבור אחד הולך וקטן לשלוט במדינה, אם פעם אחת מכוח שלטונו בממשלה ובכנסת, וככל שהוא מאבד את שלטונו, את החזקתו בממשלה ובכנסת, הוא שולט בכיפה של מדינת ישראל, במה שנקרא מדינת ישראל, דרך אותו מוקד כוח בבית המשפט העליון, או בפקליטות, או בפקידות, ופה אנחנו ניכנס לאט לאט, ונאזן, לא נגנוב את המדינה למישהו אחר, אבל כן נאזן, את השליטה במדינה, ונביא לזה שגם אנחנו, שלומי אמוני ישראל, יוכלו להיות חלק בלתי נפרד
okay.
ממערך קבלת ההחלטות במדינת ישראל.
חבר הכנסת בוארון, אתה יודע, מכיוון אחר, אבל קשור לגמרי לעניין הזה של שליטה, האם באמת הימין יודע לשלוט. אז לגבי הרפורמה המשפטית, היטבת להסביר, לא הכל קורה ביום אחד, אבל אנחנו צריכים לחתור ולהוכיח ולהראות שיש פה בחירות ויש ריבון וכו'. למה שזה מגיע ליוקר המחיה ואין מניעה, אין איזשהם הפגנות נגד הממשלה שלא תפעל חלילה להוזיל פה מחירים, אנחנו לא רואים שזה הדבר שמדיר שינה בקרב חברי הקואליציה.
א', אני רוצה לפתוח באנקדוטה קטנה, אתה חושב שאין מניעה בתחום הזה של יוקר המחיה, בוא אני אספר לך. אני בדיוק קורא עכשיו את ספרו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני מגיע לאותם דפים שמתארים את התנהלותו.
מה זה, סיפור חיי אתה קורא?
לא, את הספר של ראש הממשלה עצמו, ביבי.
כן, זה נקרא, ביבי, סיפור חיי, אתה קורא את זה באיחור מופלג, זה כבר לא רלוונטי.
אני, אתה יודע, אני קורא לאט לאט, וכשיש קצת זמן. בקיצור, ואנחנו מגיעים שם לעמודים שהוא ב-2003 שר האוצר, והוא רוצה להוריד מיסים, להוריד מיסים. כדי לעורר את המשק ולהביא אותו לצמיחה, המשק היה שם במצב לא טוב.
וכולם נלחמו, בעלי האיגודים והחברות והחרדים.
זו. מה שבמענה לשאלתך, בא הייעוץ המשפטי של משרד האוצר דאז, ואומר לו, אנחנו לא יכולים להגן עליך בבגץ, אם אתה תוריד מיסים, אתה לא יכול להוריד מיסים. והוא אומר לו, שם לפני 20 שנה. לפני 20 שנה הוא אומר להם, אם אתם לא תגנו עליי בבגץ, אז אני אקרא לזוכה פרס נובל בכלכלה מכל העולם, והם יגנו עליי בבגץ. ללמדך שגם בתחום הזה יש מה שנקרא דיפ סטייט ויש פקידות משפטית, והיא חושבת שהעולם שלה והמדינה שלה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לומר לך, יוקר המחיה זו סוגיה עצומה, היא מושפעת גם ממיתון עולמי, אבל היא כמובן קשורה בהמון המון כשלים שקיימים בשוק הישראלי. אם זה בהיעדר התחרות בבנקים, אם זה במונופולים ששולטים בשווקים, בכל מה שקשור למרקטינג ולתזונה, מזון. ואני רוצה לומר לך שבחודשים הבודדים שאנחנו בממשלה, אנחנו שולטים, פתחנו באין ספור רפורמות. בראש ובראשונה, ראש הממשלה הקים צוות בראשותו, להתמודד עם בעיית יוקר המחיה, שר האוצר, שר הכלכלה ואחרים, והוא מוביל את זה ברמה אישית. אחד, שתיים, חוק חינוך חינם 0-3, 1,000 שקלים לילד, זה אלפי שקלים למשפחה כדי שנוכל להתמודד עם העלייה ביוקר המחיה, זה לא דבר של מה בכך. הוספנו 24 מיליארד שקל למערך החינוך, למשרד החינוך, כדי להקל על ההורים בתשלומי בתי ספר ועוד ועוד. אנחנו מדברים על ויקוי במס הכנסה לכל הילדים מגיל 6-18, זה עוד מאות שקלים לילד. ויש עוד הרבה מאוד עבודה, הבנו את התקציב, שנתיים, סוף סוף יש תקציב למדינת ישראל בשנתיים הקרובות, נותן הרבה מאוד ודאות במשק.
כן.
אנחנו נלחמים גם, הכנסנו את רשת קרפור כדי להוזיל את המחירים. אנחנו מתמודדים עם הבנקים, אתה יודע, אני סיפרתי אתמול בוועדת הכספים שאני נצרכתי להגדלת אשראי, אנחנו בונים את ביתנו, פוניתי מי על היישוב שלי עמונה לפני כמה שנים, אני רוצה לספר לך אבי, זה חשוב,
היה לנו הרבה זמן,
ובאתי לבנק להגדיל את המסגרת האשראי וגיליתי לתדמתי שהריבית שהבנק דורש זה 10.95%.
אין לנו זמן, אז בואו נגיע ככה משפט אחרון.
20%, מה שאני אומר, אנחנו בתחילת דרכנו, 4 חודשים, אנחנו שועטים קדימה.
בקיצור, קצת סבלנות ויהיה טוב פה יום אחד בעזרת השם, חבר הכנסת אביחי בוארון.
גם בכל זאת קשור למשפט, ואנחנו עושים את הדברים לאט לאט, מהר מהר.
תודה רבה, שבת שלום, להתראות.